טוב לכולם, אנחנו חוזרים בלימוד שלנו בספר הכוזרי ואנחנו סיימנו בשבוע שעבר את הפסקה המרכזית של הספר בעצם, את פסקה י"א, רק כדי להזכיר לעצמנו את העניין, שנוכל להתקדם טוב. מה אמר שם החבר? אמר, אני מאמין באלוה אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים במצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן, במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו, בידעם שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עוברי הבליעה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. זאת אומרת, אז אמרנו שהחבר מציג לא את היהדות, אלא את האמונה היהודית בהיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שיש לנו היסטוריה. אני מחובר להיסטוריה מסוימת, לכלל מסוים, אברהם, יצחק ויעקב, שהוא קודם לתורה. זאת אומרת, אמרנו שיש שני מרכיבים שהם עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. שלוש מרכיבים, סליחה. אוקיי? עונה לו המלך כוזר, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. לא סתם אני לא רציתי לבוא לדבר איתך. לא בגלל שאני רוצה שמי. הוא אומר, מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקעה מכבר, ודעתם נמעטה. כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה, וכי לא היה לך, זאת אומרת, הוא אומר, הם אומרים שטויות. עכשיו באמת, למה הוא אומר שהם אומרים שטויות? הוא אומר, לא היה לך למור, אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם, ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך, והוא המטריפך לחם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוהים, בהם יאמין כל בעל דת, ובגללם שואף הוא על האמת ועל הצדק, ברצותו להידמות לבורא בחוכמתו בצדקו. אומר, מה? ובאמת, השאלה, הקושיה של המלך כוזר, היא קושיה אמיתית. הוא אומר, תגיד לי, באמת, אני שואל אותך מה זה היהדות? לא היית יכול להתחיל בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בו, ברא את העולם. תכלס. אם גוי שואל אתכם, מה זה היהדות? יכול להיות שאתם תתחילו בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואנחנו מאמינים בזה. הוא אומר, זה מה שאני מחפש. אתה מדריל לדבר איתי על זה שהיה אברהם, יצחק, יעקב. למה אתה לא מדריל כמו שצריך? עם ההתחלה. בסדר? עם משהו פילוסופי. לא הגיוני. ואז אם היית מתחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, אז היית אומר לי שהוא מבקש ממני לעשות דברים, ולכן בגלל זה אני עושה את הדברים. הרי זה מה שאני שואל, מה המעשה הרצוי בפני האלוה? בסדר? אז עונה לו מלך כוזר, מה שאתה אומר, סליחה חבר, כן, סליחה, מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. דת הנובעת אמנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. מה זאת אומרת? אומר לו החבר, תשמע, הסדר שלך, של איך שאני אמור להסביר לך במה אני מאמין, זהו סדר הגיוני. כשאתה ממציא דת שבא מן ההיגיון. זאת אומרת, שבא ממטה למעלה. שהוא אומצא על ידי האדם. אז לכן, אם זה אומצא על ידי האדם, זאת אומרת, דהיינו פילוסופיה, אז יש סדר באיך הוא המציא את הרעיונות שלו. וזה צריך להיות לוגי, זה צריך להיות טוב אחד עם השני וזה. אבל זה נכון לדת פילוסופית. אבל יש לו גם חסרונות. לדבר הזה. זה נכון, זה מסודר טיפ-טופ. אבל מה החסרונות? הנה. ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצאם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחד. כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. מופת פה זה לא נס, זה מעשה. אוקיי? כל פעם שתראו את המילה מופת, זה לא נס, זה מעשה.
ודת פה הכוונה שלו
לרעיון רוחני.
לא לחוק כמו... לא, לא.
בסדר? לכן הוא אומר, כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. ואילו על אחרות, ניתן להביא ראיות מפסיקות, מספיקות בלבד. ויתרן, אין להביא עליהם אפילו ראיה מספקת, אף כי להוכיחן במופת. זאת אומרת, כל דת פילוסופית יש לה את הכישלון שלה. שמה? שיש אפשרות באותה מידה שאתה המצאת אותה, סבבה, וסידרת אותה יפה, אני יכול להביא הוכחה נגד, או רעיון שהוא סותר. כי הרי הרעיון בא ממך, אז זה יכול לבוא ממני משהו שהוא סותר, ואז מה תעשה? וזה הבעיה של הפילוסופים. כל פילוסוף הוא בטוח בעצמו, עד שמישהו אחר בטוח בעצמו, אומר לו שהוא בטוח בעצמו. עד שהגענו לשיא הדבר הזה, אצל רונה, נכון? דקארט, שאומר, טוב, אז בסוף אי אפשר לדעת שום דבר. ואז אני מגיע לספק המתודי. אני רק תמיד בספק. בסדר, אז אתה לא יכול להוכיח שום דבר. בסדר? אגב, יש קושיה לוגית בספק המתודי של דקארט. הרי מה הוא טוען? הוא אומר, קוגיטו ארגו סום. שזה אומר, אני חושב, משמע, אני קיים. נכון? Je pense, donc je suis. יש רק בעיה אחת. זה מה שנקרא בלוגיקה, הנחת המבוקש. זאת אומרת, הוא רוצה להוכיח את האני שלו. הוא רוצה להוכיח את קיומו, את האני, מוע. אבל כדי להוכיח אותו, הוא משתמש בו. רמי אמר שהאני של אני חושב, הוא קיים. אתה השתמשת בו עוד לפני שהוכחת אותו. זה בעיה. מה התשובה של היהדות? התשובה של היהדות היא שאנחנו לא אומרים בבוקר, אני מודה לפניך. אלא אומרים, מודה אני. אז זה לא עברית. בעיקרון בעברית, אומרים קודם כל הנושא, ואחרי זה הנסו. כן, כשאתה שואל שאלה. אבל כשאתה סתם מדבר.
אולי לא בלשון היומיומי, אבל בלשון קצת יותר גבוה. אפשר לכתוב את זה ככה.
אפשר כמה שאתה רוצה, אבל בדקדוק העברי...
זה נכון.
לא, מה זאת אומרת, זה נכון.
זה נכון, דקדוקית זה נכון.
לא, דקדוקית, מה זאת אומרת? בגלל שספרותית, אז אנשים השתמשו בזה. אין בעיה. אבל דקדוקית, לפי חוק הדקדוק, כשאתה לא שואל שאלה, אתה אומר, קודם כל הנושא, ואחרי זה נעשו. זה לא, אגב, זה לא רק בעברית המודרנית. ככה זה בחזל, ככה זה במה שאתה לא רוצה, כשאתה מדבר בהווה. בסדר? לכן היית אמור להגיד, אני מודה לפניך. מה אתה אומר, מודה אני לפניך?
אז מה, מוצא אני את האישה זה...
זה נבואי. בסדר? עכשיו, מה הסיפור? מסביר הרב קוק בתחילת עולת ראייה, בפירוש שלו על הסידור, הוא אומר, למה אני אומר מודה ואחר כך, אחר כך אני? כי זה רק בגלל שמודה לזה שמישהו נתן לי את החיים, שאני רשאי להגיד אני. אוקיי? בגלל שאני מודע בקיומי שהחזירו לי את החיים, זה אומר שהחיים שלי בא ממישהו אחר, והמישהו אחר הוא זה שברא את העולם, והוא חפץ בקיומי, לכן אני מאושר לומר בפה מלא, אני.
אני לא מבין כל כך את ההיגיון, כי גם כדי להודות, צריך להתקיים.
כדי להודות...
כשלא קיים לא יכול להודות.
לא, אתה צודק, אבל פה ההודעה היא על עצם הקיום. זאת אומרת, עובדה שאני קיים. יש פה עובדה. אני התעוררתי בבוקר. אני לא צריך להסביר לי שהתעוררתי, התעוררתי. בגלל שהתעוררתי... לא, לא, כי הוא... לא, כי דקארט הוא לא בונה... לא, כי דקארט הוא לא בונה על חוויה קיומית. הוא בונה על חוויה אינטלקטואלית. לא אכפת לו לדעת שהוא בפועל חי. הרי הוא לא אומר, אני קיים, משמע אני חושב. בסדר? אם היית אומר, הוא אומר, אני חי, אז אם אני חי, אני גם יכול לחשוב. אז הייתי אומר בסדר, אבל הוא לא טוען את זה. הוא טוען, אני חושב, זה המציאות, זה ההוכחה על מציאות קיומי. אז אם אתה מתחיל ברעיון רוחני פילוסופי, מי נתן לך את האפשרות לעשות את זה? לכן אנחנו פותחים בהודעה על קיומנו, ולכן זה נותן הצדקה על האני שלי. אז פה הוא אומר למלך כוזר, החבר עונה לו, מה שאתה אומר צריך להיות מסודר, זה נכון לדעת הפילוסופים. אבל באותה מידה שמה שהם אומרים הם יכולים להוכיח, והם יכולים לסדר את זה, קודם כל, הרבה מהדברים שהם אומרים, אי אפשר להוכיח במעשים, והרי זה נכון. רוב הדתות, בין שהן פילוסופיות או בין שהן דתות, מאוד מאוד קשה להוכיח במעשים מה שהם אומרים. ובית, מישהו אחר יבוא עם דעה אחרת, ומה תעשה, טיבול? אז מה עושים? אומר לו הכוזרי, וואו, עכשיו אתה סוף סוף מדבר לעניין. מה שאתה אומר זה חכם, זה הגיוני. רואה אני דבריך זה יהודי, מתקבל על הדעת, יותר מדברי הפתיחה. ואינני רוצה כעת להוסיף ולהשיב לדבריך. להקשיב, אמרתי, להקשיב. זאת אומרת, סוף סוף אתה מדבר לעניין, סוף סוף אתה מעניין אותי, אז בהתחלה אמרת שטויות, אני מבין, היית עייף אולי וזה, עכשיו בוא נדבר לעניין. אומר לו החבר, אולם, אין בעיה, פתח דבריי, הוא המופת, גדולה מזאת. הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. אומר לו החבר, מצטער להגיד לך, אבל מה שאמרתי בהתחלה, זה העניין. מה שאמרתי לך עכשיו, זה כדי לתת לך מה שנקרא פינץ. זרקתי לך בוטנים. דיברתי בלשון שלך, כדי שתבין שאני גם יודע להיות חכם. אבל באמת, היסוד של היהדות, זה מה שאמרנו קודם. זאת אומרת, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. זה מה שהעיקר. ההיסטוריה היהודית. מה? באמת? ואיך זה? איך זה יכול להיות מה שאתה אומר? תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריך, רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. אומר לו, בסדר, אני אסביר לך. אבל אני רוצה קודם כל לעשות הקדמות. כי אני רואה שקשה לך לקבל מה שאני אומר. מה בעצם הוא אומר? הוא רוצה להסביר לו שכל הנחת היהדות בנויה על יסוד שקשה לו לקבל אותו. שהוא הנבואה. כל היסוד של היהדות זה שהקדוש ברוך הוא בחר בעמו ישראל. דיבר עם אברהם, דיבר עם יצחק ויעקב, ובמיוחד דיבר עם משה מול כל ישראל. רעיון הנבואה הוא היסוד של עם ישראל. והרי מלך כוזר הוא לא יודע על הנבואה.
לא, אבל אמרנו קודם שיסוד היהדות זה גם ההיסטוריה שלה.
נו, אבל בהיסטוריה...
יש נבואה.
זה בדיוק העניין.
לא צריך להאמין לנבואה אם אתה מאמין להיסטוריה.
אתה מדבר ככה בגלל שאתה יהודי. זאת אומרת, אתה אומר, לא צריך להאמין בנבואה דווקא, אני מאמין בהיסטוריה, ובהיסטוריה יש נבואה.
לא, כן, אני מנסה לספור.
אין בעיה, אבל אתה לוקח...
הוא לא צריך להבין את הנבואה, הוא רק צריך להאמין...
לא, אבל ההיסטוריה היהודית, מה שמעניין אותנו, זה לאו דווקא את זה שהם עברו מהעיר הזה לעיר הזה, הזאת. מה שמעניין אותנו, זה שהקדוש ברוך הוא התגלה אלינו בהיסטוריה. בסדר? הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, קשה להם. קשה לו למלך כוזר. כי הוא לא חווה את הנבואה, הוא לא מכיר את התרבות הנבואית, זה מה שהוא מחפץ, אבל קשה לו. אתה אומר, למה קשה? בסדר, אז אומרים לך שיש נבואה, תאמין. כי אתה יהודי, אתה הורגלת מטבעת לידתך, בזה שהקדוש ברוך הוא מדבר, לפחות יכול לדבר. אבל צריך לדעת שרעיון הנבואה עוזר לנפש האדם לפני שהיה הנבואה. למה? כי נבואה זה אונס. זה הוויול. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חודר אל תוך הכי 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 פנימי שלי. ואין לי שום אפשרות לשלוט בזה. לכן קשה מאוד החוויה הנבואית. להבין שמישהו חודר לתוך תוכי, בלי שיש לי שליטה בזה, זה מאוד 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 מפחיד, ומאוד קשה. רק מי שקיבל את הנבואה יודע שזה בסדר גמור. זה לא כואב. זה בסדר. אדרבה, זה מוסיף חיים. אבל בשביל מי שהוא מבחוץ, זה קשה מאוד. בסדר? לכן, ואנחנו נחזור, לא יודע אם היום, אבל אנחנו נחזור לזה עוד בספר, שאחד ההוכחות הגדולות לאמיתות היהדות, זה שכל עוד שהקדוש ברוך הוא לא דיבר עם האדם, אין שום בן אדם שאמר שהקדוש ברוך הוא דיבר. כי כל עוד שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, אי אפשר לחשוב שהוא מדבר. אוקיי? כן?
אתה אומר מדבר, זה נטו מדבר, זה לא מטאפורה.
כן, כן, מדבר. מתגלה. אוקיי?
אבל לפי המסורת היהודית, זה גם אדם הראשון.
אתה צודק, אבל לפי המסורת היהודית, אנחנו לא מקבלים את זה שהוא דיבר עם אדם הראשון כהוכחה על כלום. לא רק אדם הראשון, נוח, אברהם, יצחק, יעקב, כל זה לא הוכחה על שום דבר. לכן תשים לב שאנחנו לא מתבססים על גילוי השם לאברהם, אלא מתבססים על גילוי השם בהר סיני, לעם ישראל, שבתוך הגילוי הזה הוא מספר את הסיפור של אברהם. בסדר?
כן, אבל מה שאני אומר זה, אין תקופה של לפני שהשם דיבר עם האדם.
אה, אתה אומר, זה תמיד הקדוש ברוך הוא דיבר עם האדם. כן, אבל יש רק הבדל אחד, שמי משה רבנו, מה שהשם אומר לאדם, הוא גם מחויב האדם לספר את זה לאחרים. מה שלא היה לפני. אומר הרמב״ם, לפני משה, אין נביא שליח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא דיבר עם אדם. אבל מי אדם מזה? אדם. זהו, הוא לא סיפר את זה לאף אחד. היא לא הלכה אצל הנביאים. כתוב, ותלך לדרוש את השם. היא בעצמה הייתה נביאה. רש"י אומר שהיא הלכה לשם ועבר. ומה שם ועבר עשו? עזרו לה להיות נביאה. בסדר? עבר בעצמו היה נביא. עזרו לה להיות נביאה. ואז היא הפכה להיות נביאה. והיא אומר השם לה. אוקיי?
שנייה, אפשר?
כן.
אבל השם דיבר לעם בהר סיני, לא?
זה נכון.
אז אנחנו יודעים שהוא יכול לדבר.
כן, מה שאני אומר זה שלפני זה שקרה, אנחנו לא ידענו. זה? זה מה שאני אומר. אז הוא אומר, אקדם אקדמותיך ואשמיהן. זאת אומרת שעכשיו בפסקה י"ט, רבי יהודה הלוי לא מגדיר את היהדות. הוא נותן אקדמות כדי להגדיר את היהדות. ההגדרה של היהדות תתחיל רק בפסקה סמך, משהו כזה. בינתיים זה רק הקדמות. אוקיי? אז בוא נראה. במה אני אתחיל? אז בוא תראה במה אני אתחיל. זה מה שנקרא משל של מלך הודו. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא. ועליך להריצו, ולהגדיל שמו, ולספר מעשה חסדו, וכל זה רק לפי שמועה שהגיעה אליך על דבר צדקת אנשי הודו, אנשי ארצות, סליחה, מידותיהם הטובות ומסעם מתנם באמונה, האם היית רואה צורך לנפשך לעשות, כן? טוב, עכשיו צריך להבין, כשהוא אומר, אם אומרים לך על מלך הודו, בוא נתרגם את זה במילים של עכשיו, אף אחד לא, זה לא חשוב שהוא מלך הודו. הכוונה, זה כמו שהיינו אומרים היום, תשמע, אם אומרים לך שיש חיים במאדים, או שיש חיים בפרוקסימה דו סנטור.
שיש מה?
חיים בפרוקסימה דו סנטור. זה כוכב. מה זה? לא, זה כוכב, זה האמת, זה כוכב לכת באיזה כוכב רחוק. זה הכוונה. זאת אומרת, מלך הודו, באותם הימים זה... אף אחד לא יודע מה זה. בסדר, שמעו שיש מה זה כזה, אבל זה לא... זה כדי להגיד לך, מדובר על מישהו שאתה לא מכיר. בסדר? כי אם הוא יגיד, כן, אני מכיר מלך הודו. לא, אז המשל, זה לוקח, לקחת משהו שהוא כל כך רחוק, שאתה לא מכיר, בטוח. בסדר? אז אומר לך, אם היו אומרים לך שיש מלך הודו, והוא סופר צדיק, והוא בן אדם טוב, וזה, ואתה צריך לספר את מעשה חסדו. היית עושה את זה? למה לא? יכול להיות שהוא באמת חמוד, יכול להיות שלא. מה, מאיפה אני יודע? זה בדיוק העניין. העניין של מלך הודו, אומר הכוזרי, מדוע הרי צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. הייתי, כמו שאתה אומרת, אולי זה לא נכון. ואז הוא אומר, אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא? לא בגלל המלך. פה אמרת לי שאנשי הודו הם טובים בגלל שהמלך הוא טוב. אולי הם סתם אנשים טובים. או אולי ייתכן, אף ייתכן, כי אין להם מלך בכלל. ואולי באמת מצד מלכם היא, ואולי משני צדדים, גם יחד. זאת אומרת, הכל מוטל בספק. מה שפה אומר רבי יהודה הלוי, הפסקה הזאת, משל למלך הודו, יש מישהו, 500 שנה לאחר מכן, שיעשה מזה ספר שלם. ספר שלם. זה ספר קומיקס לילדים היום. אבל זה סיפור אמיתי. שזה באמת לא קרה, אבל זה הסיפור. היא באמת סיפור. מה שנקרא סיפור מעשה בחכם ותם. זה בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. שמעתם על סיפורי מעשיות? יש לו כל מיני סיפורים ככה. זה נראה סיפורים קטנים של ילדים, אבל בעצם זה סיפורים עם מוסר ועם הבנה עמוקה מאוד בגילוי השם. אז יש סיפור שנקרא מעשה בחכם ותם. מה הסיפור? שתי חברים. אחד חכם, אחד תם. הם כל כך חכם ותם, שאף אחד לא זוכר איך קוראים להם. כולם קוראים להם החכם והתם. טוב, נו נו. ו... הטעם הוא שמח מכל דבר שקורה, הוא טעם, שלם עם כל דבר, סבבה לגמרי. יום אחד הוא אומר, אשתי האהובה, את יכולה להכין לי אוכל? והיא מכינה לו מרק, והוא אומר, וואי, כמה זה טעים. ואז הוא אומר, אולי אפשר קצת עוף? ואז היא מביאה לו עוד פעם מרק. ואז הוא אומר, וואי, כמה העוף הזה טעים. ואז היא נותנת לו כינוח, מרק. כמה כינוח טעים? את יכולה להביא לי בבקשה את המעיל המפואר שלי? ואז היא נותנת לו איזו שמיכה בלויה ו... ואומר, וואי, איזה כיף לי. החכם, חכם, אין לו זמן לשטויות האלו. ואז הוא הולך לטייל בכל העולם כדי לדעת מה לעשות מהחוכמה שלו ולהתחבר לאנשים חכמים. טוב, הוא הופך להיות רופא, החכם. אבל כל פעם הוא... רק מעניין אותו החוכמה והחוכמה והחוכמה. באיזשהו שלב, המלך הוא זקוק לעזרה. ואומרים לו שהתם שהוא גר במדינתו הוא איש טוב. והוא זקוק לבן אדם טוב. אז הוא קורא לו. אבל הוא גם צריך רופא חכם. אז הוא גם קורא לחכם. כשהשליח מגיע לחכם, הוא אומר, מי אני אשלח לחכם? אני לא אשלח בן אדם סתם, אני אשלח חכם. ולתם אני אשלח תם. ואז החכם מגיע אל החכם ואומר לו, המלך קורא לך. מה אומר לו המלך, החכם? אומר לו, מה זאת אומרת, מי אמר לך שיש מלך בכלל? מי אמר לך שיש מלך? אתה ראית אותו? באמת? אומר, לא באמת, אבל ככה אמרו לי להגיד לך וזה. אז איך אתה מאמין שיש מלך? אולי אין מלך. ובסוף, הם שניהם משתכנעים, שאין מלך בכלל בעולם. אתם מבינים שהכוונה לריבונו של עולם. התם מגיעים אליו, מגיע אליו התם, ואומר, המלך קורא לך. אומר התם, באמת? המלך קורא לי? בלי ליצנות? זאת אומרת, אתה לא עובד עליי? לא, באמת. ואז הוא הולך. ואז המלך רואה שהוא בן אדם טוב, והוא נותן לו תפקיד. וככל שהזמן עובר, בגלל שהוא בקרבה של אנשים חכמים, הוא הופך להיות יותר ויותר חכם, ויותר ויותר חשוב בממלכה, עד שהוא הופך להיות לסגן המלך. ויום אחד, הסתבך החכם, והוא מגיע לבית משפט, והיחיד שיכול להציל אותו זה התם. ואומר לו, אתה עוד שנייה הולך לפני המלך, ותעשה משהו. מי אמר לך שיש מלך בכלל? ואתה מתעצבן נורא. אומר, איך אתה מעז לחשוב שאין מלך? איך אפשר? אני פגשתי אותו. כל המשל הזה, זה פה. מלך כוזר, הוא לא רוצה להאמין במלך הודו. כי אומר, מי אמר שזה נכון? אומר לו הכוזרי, החבר, אתה צודק. רק אם אתה פגשת אותו, אתה יכול לדעת שזה אמת. בסדר? אתם מבינים לאן הוא מגיע. מתחילים להבין לאן הוא הולך. אז תראו מה הוא אומר. אולם, אילו באו אליך המלך ההוא, בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. אם אותם האנשים, השלוחים של המלך, באים והם מביאים לך דברים שיש רק בארמונות של המלך, אז זה הוכחה שיש באמת ארמון המלך. אז אומר, נכון, באמת? ובמכתב אשר ברור לך, כי רק ממלך הודו הוא, יעשה סיניאטור, החותם שלו. נו נו. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדיוויך, ושומרים על בריאותיך, ושמי מוות לאויביך, ולכל הלוחמים בך. אשר תפילם בצאתך, סליחה, לקראתם, בלא חיילות ובלא כלי מלחמה. זאת אומרת, אם אתה מקבל עכשיו אמצעים טכנולוגיים שבאים רק משם. אבל כל הדברים האלו שאומר לו, אתה מקבל ביד, זה דברים קונקרטיים. אם אתה מקבל הוכחה קונקרטית על מציאות מלך הודו, האם אתה תאמין שיש מלך הודו? אז הוא אומר, אומנם כן. אז אם זה כך, כן. אם אני פוגש ואני רואה ואני חי הוכחה ברורה שהוא קיים, אז בסדר, אז הוא קיים, אמנם כן. כי אז היה ספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך, מסתלק ממני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם אליי. אוקיי? אומר לו הכוזרי, החבר, ואם ישאל לך אז השואל למלך זה, במה תתארהו? ואם אחרי זה שהשתכנעת שיש מלך, מישהו ישאל אותך, תגיד לי, שמעת על מלך הודו? מה אני אגיד לו? אני אוכל לתאר אותו במה שאני קיבלתי. נכון? זה מה שהוא אומר. ראשונה, באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראוי עיניי. אז אני אגיד בדיוק מה שראיתי. ואחריהם, בתארים שהטלתי בהם ספק לפי זה, לפני זה, אחריכן נתבררו לי על ידי אלה. זאת אומרת, כל מה שהיה לי בספק, עכשיו יתברר לי כנכון, אז אני אגיד את כל מה שאני יודע עליו. עד כאן, שאתם מבינים שמה שהוא רוצה לומר, זה לא הוכיח לו את מציאות הבורא. הוא אומר, קשה לך, כשאמרתי לך שאנחנו מאמינים באלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. קשה לך. נו, בסדר. קשה לך בגלל שאתה לא יודע מה זה מציאות של התגלות. כמו מלך הודו, אתה לא מכיר אותו. אבל אם פתאום אתה תקבל התגלות, אה? טוב, באמת. ומעין זה אשבתיך כאשר שאלתני אתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרו. כל מה שאמרתי זה מה שמשה אומר לפרו. מה הוא אומר לו? אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי עניין האלוהי נתחבר עמם, והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. זאת אומרת, משה כשהוא בא לפרעה, אמר, אלוהי העברים. אתה יודע מי זה העברים? זה הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ואז, בתקופת משה, סיפורי האבות היו מפורסמים בעולם. מה זה בעולם? באזור. אז אומר, אנשים שמעו שאתה בא בשם אלוהי אברהם, כן, כן, אנחנו מכירים. בסדר? אז זה בדיוק משהו, זה מה שאני מסביר לך. אנחנו באים בשם משהו שהוא מוכר לנו. אוקיי? ונודע כי העניין האלוהים נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני עליך. ולא בוראי ובוראך שלחני עליך. וכן פתח אלוהי בדברו על כל עדת ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולא אמר אני בורא העולם ובוראכם. לכן פתחתי אני ואשיבי לך, שר הכוזרים, כאשר שאלתני לאמונתי, בעודי אותך, מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה, על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמצר לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניים. אומר לו מלך, החבר, אומר, וואלה, הסברתי לך. אנחנו מאמינים במה שקיבלנו במסורת, שפעם חווינו. זה מה שאנחנו מאמינים. מבחינתנו ההוכחה זה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאבותינו, ממש. והם סיפרו לנו את זה. זהו.
זה שונה מהמלך הודו שאמר למשרתו, שמשרתו אומר את שמה...
אם הוא אמר למשרתו, סבבה.
אבל משרתו מעניין...
אבל משרתו במשל, הוא לא ראה את מלך הודו. הוא אומר על פי השמועה. אז אם זה עובר במסורת, סבבה. אבל אם זה שמועה, סתם.
ועדיין אני יכול לטעון שהראשון שאמר לי תשמע ראיתי אותו, הוא יכול לשקר.
או, יכול להיות שהראשון שאמר ראיתי אותו, הוא יכול לשקר. זו קושיה טובה מאוד. ועל זה אני אענה בצורה פשוטה מאוד. אתם מכירים את המשל של מוישה לאה קטן? אני לא מכיר את מוישה לאה קטן.
נספר
לי, אז הוא שבת. זהו, זה הבעיה. כבר אמרתי לך שיש לך כמה בעיות עם זה. מוישה לאה קטן גר במאה שוערים. וכמובן שאצלו בבית אין טלוויזיה, אין אינטרנט, חס ושולם, ואין סמארטפוינים ושום דבר. וכמובן שמדברים רק...
ביידיש.
ביידיש, כמובן, בלשון הקודש. וכל מה שהוא מכיר זה בית, חיידר, חיידר, בית. חיידר זה בית מדרש, ישיבה. זה מה שהוא מכיר.
האם יש לו דגל פלסטיני?
לא, 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 הוא ילד טוב. יום אחד הוא חוזר הביתה, והמכנס שלו קרוע, והוא מלא בוץ. ויורד לו דם מהאף, והפאות שלו, אחד שם, אחד שם. שואלים אותו ההורים המבועלים, ווסיסדוס, מה שפירוש המילה, מה קורה? ואז הוא אומר בבכי, שזה לא זמני, זה עניין שלה, הוא דחף אותי בחצר, ובגלל שהיה לי ציון יותר טוב שלו מגמרה, טוב, זה הסיפור. האם יכול להיות שמוישלה אומר את האמת? יכול להיות. האם יכול להיות שהוא משקר? יכול להיות. אוקיי. סיפור שני. אותו מוישלה. עדיין גר במאה שוערים, ועדיין מדבר רק יידיש, ואין לו אינטרנט, ואין לו כלום, וזה, בית מדרש, בית, בית, בית מדרש. יום אחד חוזר הביתה, אומר להורים שלו, שתי משפטים ביפנית, אבל למהדרין. אומרים לו ההורים, ווסיסדוס. והוא רפון, והוא אומר, תראי, אבא, אמא, מאוד מוזר. היום, בחזרה הביתה, ראיתי אנשים מוזרים מאוד. הם היו ככה רזה, עם עיניים מלוכסנות, עם מצלמת ניקון גדולה, והם דיברו עם מפתע מאוד מאוד מוזר, והם אמרו לי את המשפטים הללו. סלפיסטיק. מה?
סלפיסטיק.
לא סלפיסטיק. ואתה בדקת בגוגל, שזה באמת יפנית, זה לא סתם. האם יכול להיות שהוא משקר?
לא.
לא. התשובה היא לא. למה? כי אתם מסכימים איתי שהיפנית הוא לא חלק מהעולם שלו? של המוישלה? מי? מוישלה?
לא,
היפנים. לא, עזוב, עזוב, היפני, זה אני המצאתי את הסיפור, היפני הוא יפני. בסדר? אבל שנייה, מוישלה, הוא אמר שתי משפטים ביפנית. ואתה, את בדקת, זה באמת יפנית, הוא לא סתם אמר...
אני בדקתי, אוקיי.
בסדר? בדקת, זה באמת יפנית. והוא טוען שיש מישהו שהוא מתאר אותו, הנה עם מלוכסן או מצלמה וזה, נראה כמו יפני, והוא לימד אותו את זה. האם הוא יכול לשקר? התשובה היא בוודאי שלא. מכיוון שהיפנית, זה לא חלק מהתרבות שלו, זה לא חלק מהעולם שלו. אם פתאום הוא מגיע עם שתי משפטים ביפנית, חייב שיש אלמנט מבחוץ שלימד אותו את היפנית. הוא לא המציא את זה. נכון? כי אי אפשר להמציא דבר שהוא מחוץ לתחום ההכרה שלך. עד כאן? כן? אי אפשר. תקחו כל סרט של מדע בדיוני, אין שום המצאה. זה סך הכל הרכבה של כל מיני דברים שהם מוכרים בעולם הזה. הנה, שאלת אותי אם אני ראיתי מנדלוריאן, אז אמרתי לך שלא, אבל סטאר וורס אני כן מכיר. האם אתה יודע מאיפה הגיע שובקה? לא, לא, אני לא שואל אותך מאיזה כוכב. לא אכפת לי שהוא בא מקשיק או לא קשיק. יש בקיאות, מה אתה רוצה? מאיפה הרעיון בכלל של שובקה? שום שובה, שום יפן ושום דבר. ג'ורג' לוקאס, הממציא של סטאר וורס, יום אחד, באחד הנסיעות שלו, היה באוטו, ולידו היה כוס, במחזיק כוסות של האוטו, עם קפה או לא יודע מה, ולידו היה הכלב שלו. ואז הוא אמר, וואלה, זה יהיה מה זה מעניין אם בסיפור יהיה מישהו שהוא הטייס של איזה מטוס זה, ולידו יהיה איזה כלב מטורף שהוא יהיה העוזר שלו. ובום, הגיע שובקה. בסדר? אבל זה סך הכל החכבה של דברים שהם פה. אי אפשר להמציא פריק נפרי. נכון? אני לא יודע.
מה זה?
אני לא יודע. אז זה אפריק נפרי.
הולנדית.
משהו שהוא מחוץ לתחום ההכרה שלי, אני לא יכול להמציא אותו. לכן, אלוה שמדבר, בורא העולם שמדבר, אם הוא לא מדבר, אני לא יכול להמציא את זה. בסדר? כי זה מחוץ לתחום ההכרה של האדם, של האנושות בכלל. יש אחד שקוראים לו לבואזיה. שמעת על לבואזיה? לא? זה החכם גדול. הוא אמר באחד מהיסודות של היקום שלנו, ששום דבר לא נעלם, שום דבר לא נברא, הכל משתנה. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. זה אחד החוקים של הפיזיקה. אבל אנחנו מאמינים בבריאה. זה נגד חוקי הפיזיקה. זאת אומרת שעצם אקט של הבריאה הוא לא בתחום ההכרה של היקום. אז כל עוד שהבורא לא אומר, קוקו אני פה, אז אתה לא יכול להמציא שהוא פה. בסדר?
זאת אומרת שלפני היהודים לא היה אף דת או פילוסוף שאמר...
שבורא העולם מדבר, בדיוק.
אז רק את זה שאומרים שהוא דיבר,
זה ההוכחה שהוא באמת דיבר. בדיוק. הרי לפני עם ישראל יש הרבה דתות, מיתולוגיות, ואתה רואה הרבה אלים שמדברים עם בשר ודם. אבל האלים הם לא הבורא. האלים הם סך הכל האנשה של כוחות הטבע.
זה
האנשה. האנשה. לא, הומניזציון זה אנתרופומורפיזם.
בואו נתרגם את זה בספרדית עכשיו.
זה כבר ש...
אנתרופומורפיזם.
נותנים תכונות אנושיות לכוחות הטבע. זה אמור, אנתרופומורפיזם הוא הבין. מה אתה אומר?
מפרט את ה...
מה זה זהוס? זה אל? של הברקים וזה, אז יש ברק, יש כוחות, ואני יודע מה זה בני אדם, אז אני מצרף. אבל זה כוחות הטבע, זה בתוך מסגרת העולם. אין אצל מיתולוגיות דיבור עם הבורא. בכלל, אין דבר כזה הבורא אצל המיתולוגיות. אוקיי?
גם שראינו בפילוסוף שיש, רק שהוא לא...
הפילוסוף אמרנו שהוא פילוסוף דתי. בסדר?
לא, אבל חוץ
מהפילוסוף הדתי הזה... כן, אבל הפילוסוף הוא אמר שיש אלוה, אבל לא בורא, בגלל שהוא טוען שהעולם תמיד היה. אז אין בורא. הוא אמר שהוא אמר... לא, אתה מדבר... מה אתה מדבר? אתה מדבר על האמיתים, מחוץ מהספר. אריסטו הוא באמת שחושב שהעולם קדמון.
כן,
הוא גם. הוא רק אומר שהיה משהו לפני הקדמות העולם, וזה היה חומר היולי. אבל זה עדיין לא הבורא. זה משהו שהוא קדמון לקדמון. בסדר, אבל זה קדמון. לכן הרעיון של הבריאה, זה חידוש.
אבל יש לי בעיה עם... כן. מה שאמרת קודם, לא המושג הזה שהסברת עכשיו, את זה שהיהדות מבוססת על... על זה שהסיפור
לא,
עובר בדור.
על זה שהגילוי היה ושהסיפור עובר. עכשיו תגיד, יכול להיות שהמציאו את הסיפור.
לא, אני אגיד לא רק שהמציאו, אני אגיד ש... לא יכול להיות מקרה שהסיפור עם השנים הוא... כאילו, אתה אז מבסס את כל האמונה שלך על יכולת
יפה.
אדם לשמר סיפור.
לא. כי אני יודע שהאדם יכול שלא לשמר סיפור. אבל ציבור הוא לא יכול שלא לשמר. בדיוק בגלל זה אנחנו לא מבססים הכל על הגילוי של הקדוש ברוך הוא אל אברהם, אלא על הגילוי אל עם ישראל כולו. מה העניין? לא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בן אדם אחד, והבן אדם הזה הוא אמר, תראו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. אלא, הוא דיבר עם כולם, וכולם מסרו לילדים שלהם אותה סיפור. אותו סיפור. וזה מה שמוכיח את האמת. בסדר?
כי מטבע האדם שאם משהו לא נכון אז הוא לא מאמין.
אם זה לא נכון, זה לא נכון. אתה לא יכול לגרום לציבור שלם לשקר ולהגיד כולם אותו דבר שהוא לא קרה.
אבל לא יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד... כן, אם כולם מסכימים על גרסה אחת.
נו באמת, אתה מכיר יהודים אתה? אתה מכיר יהודי שמסכים על... יהודי, אני לא מסכים על הגרסה שלי, מה אתה... בסדר, לא הגיוני הסיפור הזה. לכן, אומר הכוזרי, תראו, ואנחנו נעמוד בזה היום, כי אני רואה שהתחלנו מאוחר וזה קשה מאוד וזה אשמתי, לכן אני מקבל את זה. לפי זה, אומר מלך כוזר, אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. לפי מה שאתה אומר... כל היהדות זה מתאים רק ליהודים.
ואז אומר לו כן.
אומר לו, אמנם כן. אתה צודק. אני לא באתי אליך, זה אתה באת אליי. אני הייתי סבבה. היהדות זה שלנו. כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. אבל שבו לא ישווה אלינו. מי שהוא בא מבחוץ, הוא בא מבחוץ. הוא לא לוקח את הסיפור איתו. מה זה אומר? שהוא לא ישווה אלינו ממש? זה אנחנו נצטרך להעמיק בזה.
מה זה ישווה?
הוא לא שווה. אנחנו נצטרך להעמיק בזה בפעם הבאה, בשעה יותר נורמלית.
רגע, אמרת עכשיו שמי שלא יהודי לא שווה? לא הבנתי את
זה. לא, זה לא מה שהוא אומר. פה הוא מדבר על גר שמצטרף לאומה.
אז הוא לא שווה?
הוא עדיין יהיה... שונה מהיהודי. אנחנו נצטרך להבין למה. בסדר?
תודה רבה.